אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. האורח הבא שלנו הוא דוקטור שלומי חנוכה. חלקכם אולי מכירים אותו כסגן המנהל ב-UJEB, United Jewish Education Board. על כך אולי נשוחח בפעם אחרת, אבל היום נושא השיחה שלנו יהיה על תפקיד אחר ששלומי ממלא, פוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, מרכז מחקר בינלאומי, ישראל אורוגוואי, שנושא את השם Empowering Education in the Digital Age Through Data-Driven Decision Making. מחקר שמתמקד באחד הנושאים החמים ביותר היום, Learning Analytics, שימוש בדאטה לשיפור קבלת החלטות במערכת החינוך. שלום דוקטור שלומי חנוכה.
שלום גם לך עמית, תודה רבה על ההזמנה.
בכיף, ולפני שניגש לענייננו, בוא נתחיל ממך, ספר לנו קצת על עצמך, שלומי.
אני הגעתי בסוף 2013 כחלק מלימודי הדוקטורט שלי באוניברסיטת מונש. לקחתי חלק בפרויקט מחקר בינלאומי שהובילה פרופסור ג'יין קנווי, והשתתפו בו מספר חוקרים מארצות הברית, סינגפור, אוסטרליה, בריטניה וכו'. אותו מחקר התמקד בבתי ספר מיוחדים שאפשר לסווג אותם כאליט סקולס. זאת אומרת, בתי ספר שאליטות מגיעות ללמוד שם, או לחילופין שמוציאות מתוכם, או שמוציאים מתוכם אליטות. אני התמקדתי בשלושה בתי ספר בישראל, ובמהלך המחקר שלי בעצם התמקדתי בבוגרים של אותם בתי ספר, חילקתי את הבוגרים של אותם בתי ספר למספר פרופסיות, כמו לדוגמה ביטחון, כלכלה, תרבות. רבים מהאנשים המפורסמים בישראל, או מקבלי החלטות בישראל שאנחנו מכירים, הגיעו מאותם שלושת בתי הספר האלה. ובעצם ישבתי לשוחח איתם על הימים שלהם בבית הספר, על מה הם קיבלו מבית הספר, על תהליך קבלת ההחלטות שלהם היום, האם הוא מושפע ממה שהם למדו, על החיים בכלל בישראל, וכו', מחקר שהוא מאוד מעניין, לגבי, או במיוחד אולי בתקופת הזמן הזו, לגבי האופן שבו האליטות עושות את המקום שלהם בישראל, וביחס גם לשאר החברה.
אוקיי, תוכל לתאר לנו בקצרה את הפרויקט, מה בעצם מטרת הפרויקט, או הקונטקסט של המחקר?
בעצם אחרי שסיימתי את לימודי הדוקטורט ב-2019, לא הרבה לפני תחילת הפנדמיק, האוניברסיטאות נסגרו, ובעצם התחלתי ללמד במאונט סקופוס, ואז עברתי, לאחר כמה שנים עברתי בעצם ל-UJEB, שם אני סגן המנהל. אנחנו עובדים ב-UJEB על דשבורדים ועל תרגום ויזואלי של מידע, ובעצם זה מטרת גם הפרויקט שם. הקונטקסט של המחקר הוא מאוד פשוט, אבל לא פחות ממדהים, בהתחשב במאמצים ברמת האנשים והתקציב שמושקע בו. מקבלי החלטות, או בקצרה, מקבלי החלטות באורוגוואי ומערכת החינוך באורוגוואי, מעוניינים להשתמש בדאטה, כלומר במידע, שנאסף על תלמידים, מורים וכו', כדי לשפר את תהליך ההוראה. אני עובד מטעם אוניברסיטת תל אביב, יחד עם פרופסור ארנון הרשיקוביץ מאוניברסיטת תל אביב, ופרופסור אלונה פורקוש ברוך ממכללת לוינסקי וינגייט, וכמובן בשיתוף אקדמיים מאוניברסיטת אורט שבאורוגוואי, יחד עם גופים לאומיים מקצועיים ובינלאומיים שהם מממנים את המחקר. ואותם גופים יצאו דשבורד, נדבר על זה בעוד רגע, אבל זה בעצם מערכת שמתרגמת דאטה לאופן ויזואלי, כדי ליצור פלטפורמה ראייתית למקבלי החלטות. אנחנו ספציפית בודקים את אופני השימוש באותו הדשבורד, כדי לראות איך אפשר לשפר את הדשבורד, איך אפשר לייעל אותו, את השימוש בו, ואת הנגישות אליו.
תוכל להסביר לנו בדיוק למה אתה מתכוון שאת אומר דשבורד, מה הכוונה?
נכון, תראה, דשבורד הוא בעצם מערכת שמציגה באופן ויזואלי מידע שעוזר לקבל החלטות. אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת פשוטה והשנייה מעט מורכבת יותר. דשבורד בסיסי הוא לוח טיסות. אתה מגיע לשדה התעופה ואתה רואה את לוח הטיסות. הלוח שואב מידע מטיסות נוחתות, ממריאות, מזג האוויר ושאר נתונים, ומתרגם אותם לזמן הטיסה שלך שיוצאת. אתה רואה מתי הטיסה יוצאת ומקבל שורת החלטות מה לעשות בזמן שיש לך. מערכת מעט יותר מסובכת וקצת יותר רלוונטית למה שאנחנו עושים, היא לוח המכוונים שיש בכל מכונית. עכשיו, במכונית שלנו יש מערכת חיישנים ששואבת מידע מ, בוא ניקח, חום מנוע, תמות דלק, מהירות, כל מיני דברים אחרים, והיא מתרגמת אותם בעצם ללוח ויזואלי של מה שאנחנו רואים, הדשבורד שלנו. הדשבורד הזה, כשאנחנו מסתכלים עליו במהירות, הוא מאפשר לנו לקבל החלטות באשר לנסיעה. זה בעצם המהות של מהו דשבורד.
ואיך הדשבורד בעצם מתקשר למושג Learning Analytics?
אז נכון, אז בעצם הדשבורד מתקשר באופן הדוק ל-Learning Analytics. Learning Analytics, תרגום גס שלו הוא בעצם ניתוח למידה. וניתוח למידה הוא תהליך של איסוף, ניתוח ופירוש נתונים, שנוצרו במהלך פעילויות חינוכיות, ולמה? כדי לקבל תובנות, לקבל דפוסי למידה וביצועים של תלמידים. עכשיו, ניתוח למידה שואף לשפר את התוצאות החינוכיות, על ידי זיהוי מגמות, מתן משוב מותאם אישית, והסבר לקבלת החלטות, ששוב, מבוססות ראיות. איך עושים את זה? המון מידע. בין השאר שמורים מכניסים, מינוף טכנולוגיות ושיטות סטטיסטיות וכו'. ומה אתה מקבל בעצם? אתה מקבל מערכת שבה המחנכים יכולים לקבל דרכה הבנה עמוקה יותר של התקדמות התלמידים, מעורבות, עדפות למידה, ובסופו של דבר להקל על פיתוח התערבויות חינוכיות יעילות מותאמות יותר, כמו שאנחנו חולמים שמערכת החינוך תוכל לעשות.
המחקר עוד לא הסתיים, אבל האם תוכל להרחיב על ההשפעה, האימפקט הצפוי של המחקר, בין אם ההשפעה על מקבלי ההחלטות באורוגוואי ועד לאנשי החינוך בשטח?
כן, תראה, מבחינת פוטנציאל, מדובר פה בפוטנציאל יוצא דופן. החלטות שמתקבלות פחות על סמך תחושות ויותר בתוך מסגרת ראייתית, זה לא פחות מגיים צ'יינג'ר. מבחינת מקבלי ההחלטות, לאן וכמה תקציבים להעביר ובמה להתמקד מבחינה אסטרטגית. אבל מבחינת מורים וחינוכאים בכל הרמות, שם זה באמת מסעיר, לפחות אותי. מדובר בפוטנציאל לשיפור ההוראה והלמידה לרמות שונות ממה שהכרנו. התייחסות לתלמיד סוף סוף באופן פרטני, הבנה עמוקה יותר של צרכי התלמידים ואיך לגשת לתלמידים, איך לשפר את איכות ההוראה של התלמידים במאה ה-21. כל מה שאנחנו חולמים שמערכת החינוך תוכל לעשות. מבחינה אישית אגב, אם אנחנו מדברים על ההשפעה של המחקר, אני אקח את זה ללבל אחר, אותי מאוד מרשים לראות את שיתוף הפעולה בכלל, בין גופים לאומיים ובינלאומיים באורוגוואי. יש שם שולחן עגול שהביא יחד גופים שונים, מקבלי החלטות מגופים שונים וברמות שונות, וכולם עובדים יחד, כלומר, יש שם התגייסות כלל מערכתית ליצירת עתיד יותר טוב למדינה, לילדים שלהם, שאותי, זה פשוט מסעיר לראות את ההתגייסות הזו לטובת עתיד בהיר וטוב יותר למדינה שלך, והנחת האגו בצד, ושיתוף פעולה מאוד מקצועי והדוק, זה לא פחות ממדהים בעיניי.
כן, ואנו משוחחים עם דוקטור שלומי חנוכה ממלבורן, על מחקר שבו לוקח חלק, מחקר שמתמקד באחד הנושאים החמים ביותר היום, לשיפור קבלת החלטות במערכת החינוך. שלומי, מאוד מעניין לשוחח, ולצערנו אנחנו צריכים להתקדם, כי זמננו קצר, אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך קצת על הנושא של השביעי באוקטובר. כל העולם השתנה מאז. איפה אתה היית בשביעי באוקטובר, ומה עבר עליך מאז?
עכשיו כולנו שואלים את עצמנו איפה היינו בשביעי באוקטובר, אני חושב שזה משהו שיעבור דורות קדימה, איפה היית בשביעי באוקטובר, ואת הבשורה הקשה של המורות, של האסון של שבעה באוקטובר, קיבלנו כשהיינו בביקור באורוגוואי. כלומר, היינו בביקור לימודי באורוגוואי, לתקופת זמן קצרה של שבוע וחצי שבועיים, הלכנו לבקר בתי ספר, להכיר את האקדמיים שאנחנו עובדים איתם. יש הבדל שעות מאוד גדול בין אורוגוואי לאוסטרליה ובין אורוגוואי לישראל.
כן.
אבל אני זוכר שהתחלנו לשמוע, לקבל שברי מידע ולא כל כך הבנו מה קורה. ולאט לאט התחלנו להבין יותר את המתרחש ופשוט אנחנו עצרנו הכל וניסינו להבין מה קורה ואיך אנחנו מתמודדים הלאה.
כן.
מבחינה בין תרבותית שם היה משהו מאוד מעניין. האופן שבו התייחסו אלינו. אני חושב שהשותפים שלנו באורוגוואי ראו מה שקרה. הם האופן שבו התייחסו אלינו היה לו פחות מדהים, זאת אומרת, הם הכילו את הכאב שלנו, וזה באמת מיוחד, היה אפשר ממש להרגיש, אולי יש הבדלי תרבויות, אבל בבסיס,
כן.
אנחנו דומים, אנחנו בני אדם. אחד הדברים שאני חושב שהם לא הבינו, זה מדהים מאוד לישראלים. הם שאלו את הפרופסורים מישראל, מה הם מתכוונים לעשות, כלומר, אתם מתכוונים להישאר באורוגוואי קצת, אתם מתכוונים אולי להיות באירופה קצת, והתשובה הייתה, אנחנו מתכוונים לחזור. ואני חושב שהייתה אז חוסר הבנה, למה אתם מתכוונים לחזור לאזור מוכה אסון?
כן, בדיוק.
ומבחינת הפרופסורים, אני חושב שמבחינת כולנו, זאת אומרת, זה הזמן לחזור, זה לא הזמן לצאת. אז שם אולי באמת ראו הבדל קצת בתרבויות, אבל אני כן יכול לומר שהאופן שבו קיבלו אותנו, האופן שבו התייחסו אלינו, לכאב שלנו, ל-state of mind שנכנסנו לתוכו. כלומר, זה היה שם, התחילה להיווצר שם איזשהו, התחילה להיווצר שם איזשהו אתגר מבחינתנו של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. אופן שבו קיבלו אותנו היה מאוד אנושי. וזה רק קרה שגם בעולם בכלל יש הבנה של מה שקרה הוא מאוד יוצא דופן. ואני הייתי מאוד שמח לראות את זה.
כן. תשמע, בתור איש חינוך, האם תוכל להסביר מדוע כל כך הרבה סטודנטים צעירים ברחבי העולם מדקלמים ובעצם צורכים את המנטרות האנטי-ישראליות, כמו למשל From the River to the Sea?
כן, אני חושב שיש הרבה חוסר הבנה. ואנחנו רואים את זה גם בכל מיני, גם בסרטונים ובדויות אחרות של אנשים ששואלים אחרים, למה אתה מתכוון ששואל, שאתה אומר From the River to the Sea? מה הכוונה בזה? אנשים לא באמת יודעים. יש כאן עניין של טרנדים, יש כאן עניין של אופרסור ומדוקאים ומדקאים, ויש פה הרבה תהליכים גלובליים, תרבותיים וסוציולוגיים, שבסופו של דבר מחפשים לאן להתנקב, מחפשים לאן to manifest themselves. אבל בסופו של דבר, כשיש אירוע כזה, שעבורנו, או לפחות עבור רובנו, די מובן מה שקורה שם, מי הטובים ומי הרעים, ומה קורה, ואולי גם מה צריך לעשות. עבור הרבה אנשים בעולם שפחות מכירים את המורכבות של הנושא, זה בסופו של דבר, ושוב, הזמן שלצרוך את החדשות, להבין מה באמת קורה, דמיין אירועים אחרים שקורים בעולם, התנגשויות בין מדינות באסיה, ורמת הידע שלך לגביהן. יכול להיות שיש לך אפילו עמדה באשר להתנגשות כזו או אחרת, אבל הסכסוך הישראלי פלסטיני פשוט מנקז לתוכו המון תהליכים גלובליים וסוציולוגיים שמחפשים דרך בסופו של דבר להציג את עצמם או את מה שמייצגים. והסכסוך הזה בעיני רבים נתפס כשוב מדכאים מדוכאים, קולוניזציה ושאר מושגים שגם לרבים מאיתנו אנחנו לא באמת מבינים את העומק של אותם מושגים. ואז מה שקורה זה אנשים צעירים שמדקלמים אמירות שהן לא יותר מפופוליסטיות כדי להרגיש חלק ממשהו רחב יותר וגדול יותר, כדי להרגיש שייכים, שתחושת השייכות היא גם משהו שבמאה ה-21 היא קצת חסרה. אז זאת דרך גם להרגיש שייכים.
דוקטור שלומי חנוכה ממלבורן, תודה רבה על השיחה. שוחחנו על המחקר שבו אתה לוקח חלק, וגם מעט על ההשלכות של אירועי השביעי באוקטובר. תודה.
ממש, ממש תודה, עמית. ובאמת, באמת גם לפני שנסיים, ובאמת נאחל שבה מהירה ובטוחה הביתה לחיילים ולחטופים, ולכל האנשים האחרים שמעורבים בניסיונות להחזיר את כולם הביתה.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.